וכאשר קיים כל המצוות בשלמות בכל פרטיהם ודקדוקיהם בעיקר המעשה, ונוסף עליהם מצטרף עוצם טהרת וקדושת המחשבה, הרי תיקן כל העולמות בסדרים העליונים ונעשה כולו בכל כוחותיו ואיבריו מרכבה להם ומתקדשים מקדושתם העליונה, וכבוד השם חופף עליו תמיד. כן, זאת אומרת שמאחר והאדם הוא פועל על כל המציאות כולה, אז ודאי שעל ידי מצוותיו שהאדם מקיים, גם הוא פועל על כל המציאות כולה, שהרי גם המצוות עצמן בנויות באופן שהן תואמות את הסדר של העולם. ועיין זוהר תרומה קופנון ה' עמוד א'. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתי ופסיטיב, ולכבודי ברטיב דייקה ורזדה וכולי, או לפנה די כבוד וכולי, כולה התקן לאלה מגו תיקונה דבני עלמה, כדינון בננשה זכאין וחסידין, וידעין לתקנה תיקוני. אין שם בעורף, ואין היטב, ראיה ממנה, פרשת מנחה עשר של המתת א'. כאן הוא הביא ראיה מהזוהר לרעיון הזה, שהאדם על ידי קיום המצווה כראוי, מתוך מחשבה ומעשה כראוי, מתקן את העולם כולו, והוא נעשה מרכבה. וזה שאמרו חז"ל, האבות הן, הן המרכבה. וכן להפך הזה שלום. זה המרכבה. המרכבה זה בספר יחזקאל, נכון? פרק א'. ושם המרכבה זה דווקא חיות. שור, אריה, נשר, אדם. אז איך אתה אומר, האבות הן, הן המרכבה? הסתכלתי ביחזקאל, ראיתי שהמרכבה זה חיות. מה התשובה? תלוי במצב. במצב הנורמלי, האדם הוא המרכבה. במצב הלא נורמלי, החיות הן המרכבה. כן? כלומר, המלאכים תופסים את מקומו של האדם במצב שבו האדם בשפלות. אבל זה לא רצוי. הרצוי שהאדם הוא יהיה המרכבה. אז איזה מרכבה? הרכבה בעצם של כל חלקי המציאות זה בזה. וכן להפך חס ושלום. ויפגם אחד מכוחותיו ואיבריו על ידי חטאתו אשר חטא. גם כן הפגם מגיע לפי שורשו לאותו העולם והכוח העליון המכוון נגדו בסדר השיעור קומה, כביכול להורסו ולהחריבו חס ושלום, או להורידו או לפוגמו או להכשין ולהקטין צרצוח אורו, ולהטיש ולהחליש ולמעט כוח טהרת קדושתו חס ושלום, הכל כפי ערך החטא ואופני עשייתו, וכפי ערך ועניין אותו העולם וגובה מדרגתו. כלומר, פה אנחנו מבינים שיש פה חשבונות מרובים, כיצד הבניין נעשה וכיצד גם ההרס חז ושלום נעשה. כי לא כל העולמות שוו בשיעורן בעניין הפגם והקלקול, שבתחתון הוא הריסה וחורבן רחמנא ליצלן, ולמעלה מניעת האור, ובעליון יותר ממנו גורם רק התמעטות שאיפת אורו הקטנתו, וביותר גבוה ונעלה, גורם רק התמעטות בגודל צחצוח אורו וטהרת קדושתו הנפלא, וחיינה רבות בחינות שונות. או, תודה רבה, לא היית צריך. וזה העניין... מה? כן.
אני רואה שמישהו... אבא אמר שהם... שמסביר
שאדם
עושה חטא?
שמה ש? שאדם עושה חטא.
לא עושה חטא. איך זה משפיע על הלמוד וכו'.
לא מסביר מצווה וכו'.
אז
אותו דבר להיכר.
אבל
אני
לא
רואה
פשוט, לפורה, כאילו אומר אותם אני אסביר לך, אבל
לא מסביר.
הוא אומר לך באופן כללי. הוא לא נכנס לפרטים,
נכון.
הוא לא פרטים, רק באופן
כללי, חטא, פורגם בעולמות. נכון.
מה הקושיה? לפורה, הוא אומר, בוא נסביר לך איך.
הוא לא מסביר איך. הוא לא אמר שהוא יסביר איך.
הוא שעברה, בשם רבי חיים.
אתה מדבר על רבי חיים ויטל או רבי חיים וולוז'ין? רבי חיים וולוז'ין אמר שהוא יביא לנו ראיות לזה שהעבודה של האדם פוגמת או בונה. זה מה שהוא עשה. והוא הביא ראיות מהזוהר.
ראיות שאומרות את זה, אבל לא...
לא נכנסות לפרטים. נו, אז מה? מה השאלה? זה מה שהוא אמר. בחיים הוא לא התחייב להסביר לנו את הפרטים. הוא לא התחייב. איפה הפרטים? זה כבר ספרי הקבלה, כל מלאים מזה. וזהו העניין שקראו רבותינו זיכרונם לברכה בכל המקומות, לפגם מעוון, וגם איקונין של מלך. מה זה איקונין? תמונה. זה בא מיוונית. כן? מה? ובזוהר יתרו פהי עמוד בית, ובגין כך, מן דפשה בפיקודי אורייתא, כמן דפשה בגופה דמלכה, כמן דכתיב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. אז יצא להגיד, מה זה פושעים בי? אתה תגיד, פושעים כלפיי, כן? או פושעים לפניי. מה זה פושעים בי? בי ממש. כביכול, נעשתה פגיעה בעולמות האלוהיים. אז כאילו הקדוש ברוך הוא קורא לעולמות האלוהיים האלה, כאילו שזהו עצמו. וי לחיה ויה דעברין על פתגמי אורייתא, ולא ידעין מכה עבדין. ובתיקונים, תיקון עין, קוף כפתל בית. וכל מן דפשה בפקודה, בפקודה, כן כתוב כאן בטעות, בפקודה, זה אני בפקודה. פקודה זה, בארמית, מצווה. כאילו פשה בדיוקנה דמלכה. כנעל. יש פה גם טעות פה בתרגום. כתוב כאן, וכל מי שפגע, פשה במצוות. פקודה זה לא מצוות, זה מצווה. שב גם נמשך ונוגע בפרקי וסדרי הכוחות העולמות השיעור קומה, מצד שכולם נכללו בו ונתנו חלק מעצמותה בבניינו ובריאתו. הכל בסדר? מובן? בסדר? כן, מה?
הרבה פעמים מצווה זה לא דבר כל כך מוגדר. יש מצוות, חוץ מהמצוות, אבל כל מיני מצוות,
נגיד, אהבת כמוך,
או
אהבת השם,
כל מיני. אז
זאת אומרת,
אני שואל על הפעולה של זה,
זה
משהו שהוא פחות, כאילו,
שאלה להבין אותם. אני לא הצלחתי להבין התחלה אפילו של השאלה.
אני שואל, אני מבין שכשאומרים שכשאני מניח תפילין, אני עושה איזושהי פעולה.
נו.
אבל יש מצוות שהן תדיריות ושהן כאלה שקשה לי לראות איך אתם עושים איזושהי פעולה ישירה.
למה לא? איך אתה מבין שהתפילין עושות פעולה?
יש כוונה ויש מעשה.
אבל למה שזה יפעל על כל העולמות? אתה לא רואה את זה בקופסת עור הזאת עם הקלף בפנים. אתה לא רואה. נכון? אלא מה? אתה מאמין לו. למה שהוא מביא לך המקורות מהזוהר וכו'. נכון? אז באותה עמידה גם כל מצווה הוא מצווה. מה זה משנה אם זה הנחת תפילין או אם זה ואהבת לרעך כמוך?
אולי
אני מתכוון שיותר
קשה לחשוב על זה במצוות האלה.
יותר קשה לחשוב על זה. אף אחד לא ביקש ממך לחשוב על זה. זאת אומרת, גם כשאתה מניח תפילין, אתה לא צריך לחשוב על זה שאתה מתקן את כל העולמות. זאת ידיעה כללית שיש לך לגבי קיום כל מצווה. זה אלא.
גם אדם שמכבד את ההורים שלו, טוב.
אדם שמכבד את ההורים שלו, מקיים מצווה. כיוון שהוא מקיים מצוות כיבוד אב ואם, זה נוגע לעולמות מסוימים שאותם הוא מתקן ומעלה. מה הבעיה בזה?
מה
הבעיה בזה? אני עוד לא ראיתי את השאלה בכלל, כן? אלא מה? יש לך הגדרה הלכתית לכל מצוות. זה שאמרת שיש מצוות לא מוגדרות, צר לי לחלוק עליך. כל המצוות הן מוגדרות. יש הגדרה לכיבוד אב ואם, יש הגדרה לאהבת רעהו וכדומה.
הגדרה
הלכתית.
בפועל לפעמים אתה לא עושה אותם בתוך גדר, אתה פשוט חי ומקיים תוך כדי מקיים עובר עבירות. אדם כועס וכל מיני.
אדם כועס, נו, אז זה עבירה. למה זה לא מוגדר במעשה? זה לא מוגדר במעשה פיזי, אבל זה מעשה, מעשה המצווה. יש גם מצוות שבמחשבה. יש מצוות שבלב. יש מצוות שבדיבור. יש מצוות שבמעשה. טוב. במכון מיר. איפה אנחנו נמצאים בספר? כן, במהדורה שלפניך, אנחנו בעמוד נון, וזה בסוף פרק ו'. טוב, אז הוא הזכיר לנו כאן, ש... יודע, זה כמו שני אנשים שנמצאים בכדור פורח, והם לא יודעים איפה הם. אז הם רואים מישהו מלמטה, הוא תגיד, הלו, איפה אנחנו? אתם בכדור פורח. אז האחד אומר לשני, בטוח שדיברנו עם מתמטיקאי. אומר למה? בגלל שמה שהוא אומר מדויק להפליא ולא שימושי. טוב, עכשיו כדי שלא תטעה, זאת הייתה הבדיחה. בסוף... בסדר, נו. עכשיו, אתם זוכרים, אם כן, הוא בנה את הרעיון שלו על כל אותם המקורות שמדברים על זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נתן רשמים של כל העולם באדם. ולכן האדם קשור במעשיו ובמחשבותיו לכל ההוויה כולה. על פי זה הוא מסביר פסוק בתורה. מהו הפסוק? ויאמר אלוהים נעשה אדם. כן? וזה פשטות עניין הכתוב. נעשה אדם לשון רבים. רצה לומר שכולם ייתנו כוח וחלק בבניינו שיקלול ומשותף מכולם. כלומר האדם כולל את כל העולמות כולם, כי כולם נתנו את חלקם בו. נעשה ביחד אדם. כמבואר פירושו בעורך בתיקוני זוהר חדש, פ"ט עמוד א' ובראיה מהימנה, פנחס רשות ב', וכן כתב רחו ז"ל בשער הקדושה חלק ג' שער ב', ובליקוטי תורה פרשת תישא ופרשת האזינו עיין שם. בסדר? כן, בבקשה.
לא הבנתי מה הרב מתכוון שומר רשמים מעולם כולו, או...
זה אומר שהאדם נברא על מנת להוציא אל הפועל את הערכים שבכל העולם. למשל, הדבר יותר פשוט בתורת הנגלה במדרש רבה, על הפסוק נעשה אדם, דיברנו על זה עכשיו פעם, שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים אם לברוא את האדם או לא. הוא התייעץ שם, יש ארבעה שמות של מלאכים, חסד, אמת, צדק ושלום. אם המלאכים שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם, זה חסד ואמת, צדק ושלום, זה אומר שהאדם הוא זה שצריך לעשות בעולם גם חסד, גם אמת, גם צדק, גם שלום. כי הרי ההתייעצות איתם, הכוונה היא שזה מה שהאדם צריך לעשות. שם הם רבו ביניהם, שם כתוב.
אבל כולם הפכים.
זהו, זה, ולכן הם רבו. כי הם הפכים. חסד אמר ייברא שהוא עושה חסדים, אמת אמר אל ייברא שהוא עושה כזבים. אתה לא, או שאתה עושה חסד או שאתה עושה אמת. האמת זה הפך החסד. או שאתה עושה צדק או שאתה עושה שלום. יש סתירה בפנים, כן? אז מה הפתרון? הצמיחה, כן? אמת מארץ תצמח. זה לוקח זמן. מה שקרה לעשות סינתזה. המלאכים בתור ערכים מוחלטים לא יודעים מה זה הזמן, ולכן יש להם קושי לקבל את הרעיון שהאדם יתפתח. טוב, היה איזה יהודי אחד, ברגסון, הוא התבונן הרבה במושג הזמן. הוא הבחין בין הזמן בתור נתון פיזיקלי, לבין המשך בתור חוויה. כן? בצרפתית הוא קרא לזה דיורה. מה הוא התכוון? שהמשך... זה האופן שבו האדם חי את העולם. וזה דבר מיוחד לאדם, לא למלאכים. המלאכים לא יודעים מה זה המשך. שבוע שעבר פורסם, שבוע שעבר פורסם שציונו של בעל נפש החיים ברוסיה חולל לצערנו. נכון? זה מצער מאוד. צריך למחות על זה. לפנות יונסקו. מה?
מה הכוונה שמלאכים זה ערכים?
מה הכוונה שמלאכים זה ערכים? לא תמיד אגב מלאכים זה ערכים, אבל במקרה הזה כן. הרי אומרים לך שהוא שאל את חסד. ראית פעם מלאך שקוראים בו חסד? אף פעם לא ראית מלאך? זה בעיה, איך אתה יכול ללמוד תורה? כי כתוב ש... איך לומדים אצל רב? אם דומה לך הרב כמלאך, לומדים אצלו. אז איך תדע שהוא דומה למלאך? כי פעם אחת ראית מלאך, אז עכשיו אתה יודע, כשאתה רואה את הרב, אם הוא דומה או לא דומה. אבל אם אתה לא יודע, איך אתה יכול ללמוד תורה? זה בעיה.
אתה יודע מה, אשתו מלאך.
אבל הוא אומר שהוא לא ראה מלאך בחיים שלו. לא, זה בהחלט בעיה. אגב, ההלכה הזאת, שאם הרב דומה למלאך, לומדים אצלו, ואם לא, אז לא, ההלכה הזאת, אצל מי נאמרה? אצל הנביאים, נכון? זה נביא שאמר את זה. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. זאת אומרת שבין הנביאים ההלכה הזאת הייתה כפשוטו. היו אומרים לנביא, מה, תגיד, כדאי ללמוד אצלו? הוא לא דומה למלאך שאני ראיתי. טוב, אבל זה הכוונה שמלאכים זה ערכים. הכוונה שהם ישויות מוחלטות, שהם מוחלטות במובן הזה שהם רצון הבורא. תודה. טוב, הגהה. וזה פשטות עניין הכתוב, נעשה אדם לשון רבים, אז זה כבר קראנו. וזהו שכתוב בראשית רבה, פרשה ח' ויאמר אלוהים נעשה אדם. במי נמלך? כן? נעשה, זה משון שהוא נמלך, מתייעץ. רי בשם רל אמר, במלאכת השמיים והארץ נמלך. רבן שמעון גמליאל אומר, במעשה כל יום ויום נמלך. ובקהלת רבה סימן ב' פסוק י' ב' את אשר כבר עשוהו, אין כתיב כאן עשהו, אלא עשוהו, כביכול הקדוש ברוך הוא עובד דימנו, נמנו על כל איבר ואיבר משלך, ומעמידך על תיקונך. ואם תאמר שתי רשויות הן, אז אולי תגיד נעשה, לא כמו שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא צירף את כולם, אלא שיש כאילו שני אלים, אל אחד ואל שני. ושניהם בראו ביחד את האדם, ולא כבר נאמר, הוא עשך ויכוננך, והוא מבואר. בסדר? טוב. מעשה כל יום ויום, מעשה של יום ראשון, של יום שני, יום שלישי. מה זה שנמלך בהם? שיש. זאת אומרת שכל הבריאה כולה, מעשה יום ראשון, מעשה יום שני, וכולי, נתנו את אותותם ביצירת האדם. בסדר?
נתנו את מה?
נתנו את אותותם ביצירת האדם. הוא שאל מה זה שמעשה בראשית, שהוא נמלך במעשה בראשית, מעשה כל יום ויום. אז אמרתי שה... מעשה של יום ראשון, והמעשה של יום שני, והמעשה של יום שלישי, ושל רביעי, חמישי, שישי, נתנו את אותותם ביצירת האדם. מה לא מובן במה שאני אמרתי?
אני מבין שאותותם זה ערכים, כפי שאמרנו קודם, נכון?
לא. אותותם זה סימניהם.
כן, שהם ערכים
או... רשמים. לא, מעשה בראשית הם ערכים. כלומר, העולם של יום ראשון, שבו יש שמיים וארץ. זה שיש שמיים וארץ זה עולם בפני עצמו. בלי קשר למעשה של יום שני. אז הדבר הזה בא לידי ביטוי גם באדם, שיש באדם גם שמיים וארץ. וכאשר האדם מתקן את עצמו, הוא מתקן את השמיים ואת הארץ הכלליים. יש בעולם מאורות. יש גם ממילא גם מאורות באדם. כאשר האדם מתקן את עצמו, הוא מתקן גם את המאורות. וכולי. אם אתה מסתכל עליי ככה, זה סימן שלא הבנת. מה לא הבנת?
אני
פלא. פלא זה יפה, אבל האם זה מובן או זה לא מובן? מובן, יפה מאוד. אני יכול להמשיך הלאה. פרק ז', מה? מה זה? מה זה? מאורות באדם. בתוך כל אדם יש גם שמש וגם ירח וגם כוכבים. כן? השמש באדם זה שכלו. הירח באדם זה רגשותיו. טוב, פרק, ולכן יש תמיד בעיה של אור הלבנה כאור החמה, אבל יש מאבק של קדימה, של היררכיה, בין השכל לרגש וכו'.
אז כשאדם מתקן
את הרגש,
הוא בעצם ממש מתקן
בפועל
את השמש והירח?
אני יודע אם זה השמש והירח, או בכלל, כן. מה שהשמש והירח מייצגים. גם, כן. פרק זין. ואתה, כלומר, אחרי כל מה שהסברנו בפרק ו', מבואר העניין הנ"ל בפרק ה'. סוף סוף אנחנו מבינים מה שהיה קשה לנו בפרק ה'. על מה דיברנו בפרק ה'? על דברי רבי חיים ויטל. שרבי חיים ויטל אמר שהאדם הוא כדפש לעולמות. ורבי חיים ויטל נתן לנו הקדמה קטנה, אומר, הוא דיבר בקצרה. אבל צריך להבין שיש הבדל בין נפש האדם בתוך גופו לבין האדם כנפש העולם. מהו ההבדל? שהאדם נפשו בתוך גופו היא פועלת ישירות. למשל, אני רוצה להרים את האצבע, אז ישירות הנפש שהיא הרצון היא גם מרימה את האצבע. זה דבוק. מה שאין כן האדם בתור נפש העולם, זה לא שבאופן ישיר האדם פועל על העולם, אלא הוא פועל על שורש המציאות, דרך שורש נשמתו, ומתוך כך יש איזון חוזר על כללות העולם. זה ההבדל. בסדר? כלומר, זה לא ישיר, זה עקיף. זה עקיף, אבל גם יותר גדול. עכשיו, כל זה יתברר בפרק ו'. אז עכשיו הוא מסכם לנו שעכשיו הכל ברור. ואתה מבואר העניין הנ"ל בפרק ה', שהאדם נקרא הנפש ונשמת חיים של ריבי ריבן עולמות. לא נפש כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף האדם. וזה לא ייתכן. אמנם, היינו, שכמו שכל פרטי תנועת ונטיית עברי הגוף הם על ידי הנשמת חיים שבו, כפי תנועות חיותו ונטייתו, כן העניין שכל נטיית הכוחות והעולמות בסדרי המרכבה, תיקונה ובניינה בריס ונוחת ושלם, הוא רק כפי עניין ההתעוררות ממעשה האדם למטה, ומטעם שהוא כלול ומשוכלל במספר פרטי כוחותיו וסדריהם, על פי סדרי השתלשלות והתקשרות הכוחות והעולמות עליונים ותחתונים כולם, ומצד שורש נשמתו העליונה, שהיא הגבוה והפנימית מהעולמות הנבראים כולם, כנ"ל בפרק ה'. לכן הוא כולל את כולם. והטעם שנדבר בפרק ה', מחמת שורש נשמתו שהיא גבוה ופנימית מהעולמות, והטעם שנדבר בפרק ה' עבר, מחמת שהוא כלול מכל העולמות, הכל אחד כמו שנדבר. הכל אחד, אבל זה בכל זאת שונה. כן? הוא אמר מצד אחד שבפרק ה', ששורש נשמת האדם הוא גבוה מכל העולמות, ובפרק ו', הוא הסביר שהאדם כלול מכל העולמות. בתפיסה הראשונה, זו של פרק ה', האדם עומד בראש היררכיה, בפי מה שמבואר בפרק ו', האדם בעצם שווה, יש תפיסה אורגנית. התפיסה היררכית נקראת שיעור קומה, לעומת התפיסה האורגנית שהיא כללות. זה לא בדיוק אותו הדבר. דיברנו על זה גם, אבל בסופו של דבר זה עניין אחד. ולזאת...
מה עדיף?
זה שניהם נכונים, מה אתה רוצה?
מה יותר
מהם? לא יודע, אני לא יודע אם אפשר להגיד עדיף, זה המציאות. המציאות היא שהאדם הוא גם ראש ההיררכיה של כללות המציאות דרך שורש נשמתו, ושהוא גם כלול מכל המציאות מצד בנייתו. זה לא... זה לא כדי, מה עדיף, שלך אוזניים או עיניים? שניהם זה חשוב, לא? כן.
זה משתמש, אומר האדם, בעל שיעור קומה.
שיעור הקומה זה הכוונה סדר העולמות בצורת אדם. בסדר? כמו שבפתיחת אליהו, שהחסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה וכו'. ולזאת, לא לבדו ניתנה משפט הבחירה להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ, או אף אם כבר גרם וסיבב חס ושלום בחטא והריסת העולמות וסדרי המרכבה וחורבן וביריתם חס ושלום, יש כוח וסיפק בידו לתקן את אשר עיוות ולבנות הנהרסות, מצד שהוא כלול ומשותף מכולם. כלומר, הבחירה החופשית של האדם היא הרבה יותר רחבה מאשר מה שעולה מתורת הנגלה. כלומר, כשאנחנו מדברים בתורת הנגלה על זה שהאדם יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לטעות לטוב או לרע. הוא יכול, כמעט ולא יכול להיות שהטוב והרע הזה יהרוס יותר מאשר את עצמו, או יבנה יותר מאשר את עצמו. אלא אם כן, הוא במצב שהעולם כולו שקול. איך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה? אם העולם כולו זכויות, רובו זכויות, מתקיים. רובו חובות, נהרס. מחצה על מחצה, זה שקול. אם האדם, אז אם הגענו למצב שהעולם בדיוק חצי חצי, ואדם הוסיף זכות אחת, קיים את העולם כולו. הוסיף חובה אחת, החריב את העולם כולו. ולעולם יראה האדם את עצמו כאילו שהוא במצב הזה. אבל זה רק כאילו. לפי הנפש החיים, זה לא כאילו, זה ממש, זה תמיד כך. בסדר? וזה שאמר דוד, המלך עליו השלום, השם צילך, על יד ימיניך. כן? הצל שלי הוא פחות חשוב ממני. או נאמר את זה אחרת. הצל שלי הוא לא עצמאי. אני הסתכלתי על הצל שלי פעם וראיתי שהוא עושה בדיוק מה שאני עושה. כלומר, אני מחליט מה תהיה הצורה של הצל. יש אפילו בתיאטרון היפני כל מיני משחקים כאלה, סצנות שלמות שנעשות מצלליות. כן? יודעים את זה, נכון? לא יודע, הנה, אתה עושה ככה, אז יש לך פה כלב, נכון? אתה עושה צל מאחורי המסך, נכון? וכל מיני ציפורים, אחד טוב. אז כדאי פעם לראות את זה, סתם ככה משעה של... טוב, אז מה שאומר, השם צילך, כבכך, אז מה זה? קצת נשמע כמו גידוף. הקדוש ברוך הוא הצל? טוב, האמת היא שבפשט שבפשט אפשר להגיד שהוא מגן עליך, כמו שהצל מגן עליך. כן, הוא מלווה אותך כל הזמן, כן.
אתם קובעים אותי,
לא? מה?
אתם קובעים אותי.
אתם קובעים אותי, כן, אז זה כבר הדרש. כן, זה משהו מסביר כאן. היינו, שכמו שנטיית הצל של איזה דבר הוא מכוון רק כפי תנועות אותו הדבר לאן נוטה, כן, בדמיון זה כביכול, הוא יתברך שמו, מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשה האדם למטה. וכן מפורש במדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, כי שמי אהיה אשר אהיה. מה הוא אהיה אשר אהיה? למה הוא רוצה לכתוב, למה הוא כתב בקוף, אקייק אשר אקייק? כי הוא לא רוצה לכתוב בה, כמו אלוהים, אלוקים, שיש כותבים. כי הוא לא רוצה שזה, אם זה ייפול להשפעה, שימחק השם, חס ושלום, וכדומה מהדברים האלה. לכן כתב בקוף. כן? זה כאילו עקיק. כן? אבל זה אהיה. כן? מה הוא אהיה אשר אהיה? כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך, עמך. זאת אומרת, בדרך כלל הפילוסופים מסבירים מה זה אהיה אשר אהיה. היש המוחלט, מוכרח המציאות. מי שמגדיר את עצמו על ידי עצמו. למשל, ככה הסביר פילון אלכסנדרוני. אהיה אשר אהיה, היש המגדיר את עצמו. אני חושב שגם מנדלסון ככה פירש את אהיה אשר אהיה. אבל רואים שבמדרש תפסו את זה אחרת לגמרי. תפסו את זה בתור, איך לומר, אקט מוסרי. אני אהיה עמך כמו שאתה תהיה עמי.
שמור לי ושמור לך?
לא, זה לא שמור לי ושמור לך, להפך. אתה תקבע. אהיה אשר אהיה. זה כמו שלמשל אתה אומר, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מה פירוש יהיה מה שיהיה? איך שזה יהיה, זה יהיה. נכון? זה בסדר לא משנה. יהיה מה שיהיה. אז אהיה אשר אהיה. כאילו שהקדוש ברוך הוא רוצה לוותר על הגדרה. אני לא, כאילו שריבונו שלא אומר, אין לי הגדרה, אהיה אשר אהיה. ואז מי יקבע אשר אהיה? אתם תקבעו.
שם הוא קצת אמר לו את זה בכעס.
אמר לו בכעס? למה?
יהיה אשר אהיה.
איפה ראית שבכעס?
כך אני הבנתי שהוא
בא כמה פעמים
לא
רצה
ללכת,
אמרו לו,
מה,
הם
לא
יאמינו
בי, מי אתה?
אלא מי אשרי, הבנתי
שזה בכעס, אמרו את זה.
זה בכעס? לא, זה פרשנות אפשרית, אני לא בטוח שזה הפרשנות היחידה. כן? אני לא זוכר שזה בכעס שם, אהיה אשרי. טוב. לא, הכוונה, איך שהמאורעות יבואו. כמו שאתה אומר, יהיה מה שיהיה, אהיה אשר אהיה. על פי המאורעות. ומי יעשו, מי יעשו את המאורעות? בני אדם. כן.
אבל יש במאורעות של בני אדם מעורבות אלוקית.
אז זה לא נטור. זה בדיוק הפוך. יש במעשים של הקדוש ברוך הוא מעורבות אנושית. זה מה שכתוב כאן. אני לא יודע מה המינון. פה זה מה שכתוב. אתה אמרת דברים שאתה מאמין בהם, אבל כאן הוא מביא את מה שהתורה אומרת. בסדר? ואנחנו לומדים כאן את דעתה של היהדות דרך המקורות שלה. בסדר? הלאה. מה? האם אני יכול לאשר את הידיעה שלך? ליישב? לא, לא צריך ליישב. זה נכון מה שאתה אומר. אלא שפה לא מדובר באותה זירה. כלומר, יש הפעולה שהאלוהית הנגרמת על ידי האדם, קוראים לזה אור פנימי. ויש הפעולה האנושית הנגרמת על ידי אלוהים, קוראים לזה אור מקיף. זה כאילו פועל בשתי זירות שונות. בסדר? לכן דבריך נכוחים הם. כן. וכן אמר דוד, השם צילך על יד ימינך. מהו השם צילך? כצילך. מה הצילך אם אתה משחק לו? הוא משחק לך. ואם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך. אני לא ראיתי, אף פעם לא ראיתי צל בוכה, אבל... ואם אתה מראה לו פנים זעומות, או מוסברות, אף הוא נותן לך כך. אף הקדוש ברוך הוא, השם צילך, כשם שאתה הווה עמו, הוא הווה עמך עד כאן. ובזוהר, כן. זה גם נכון.
אז צריך להגיד הפוך, לא הפוך, אבל שונה.
כן, זה נכון. זה נכון. יש ניסוחים. ובזוהר תצווה, קוף בדלת בית, תח הזה, על מה תתאה קיימה לקבלה תדיר, ולעל מה אילה יאיבולה, אלא כגוונה דהיהו קיימה. איהו קיימה בנהירו דאנפין מתתה. כדן, הכי נהרין למלעילה. ואי הוא קיימה בעציבו, יהבין להיידינה בקבלה. כגוונה דה, עבדו את השם בשמחה. חדווה דבר נש משיך לגבי חדווה אחרה, אילאה. החינמי היי על מה אתה טעה, כגוונה דה, הוא יתער, הכי ימשיך מלעילה. והוא עניין הקירובים. שהיו מעורין כמער איש ולויות ביניהם של אחיו, ובחרובי שלא מוקתי, ופנם לבית כמו שהתבאר בעזרת השם. טוב, מה זה הסיפור הזה של הקרובים?
למה אבי אלו על הסוגריים?
לא דילגתי על שום סוגריים.
אתה אומר להם קרובים.
נכון. אני לא חייב לקרוא דברים שהם לא חלק מהספר. שהמדפיס החליט להכניס אותם. הוא החליט לתרגם כל קטע בארמית לעברית. אז זה רק תרגום של המדפיס. המודרני, של המאה ה-20.
אז זה יהיה הרבה יותר טוב, לא?
אתה אומר שאם נתרגם זה יהיה יותר טוב.
כן, אני לפחות, ממה שהשאלת הרבה דברים לא הבנתי בזה.
טוב, אז אתה רוצה שנקרא את העברית, בבקשה?
לא, אני רק שואל, כי זה חלימו של הרב, מה דעתו?
לא, דעתי היא שכדאי להתרגל לשפה של ספר הזוהר. אם יש מילה לא מובנת, אפשר לשאול מה פירושה של המילה. הנחת היסוד שלי כשאני מלמד את זה שאנשים יודעים ארמית. אם הם לא יודעים ארמית, הם יכולים לשאול מה פירוש המילה הזאת. למשל תח הזה, אז התרגום זה בוא וראה. הנה פה אגב יש פה טעות בתרגום, ממש מזעזע. כתוב כאן בוא וראה העולם התחתון עומד לקבל תמיד. זה פשוט לא נכון, זה טעות. אם תסתכל בארמית, תח הזה על מה תתה קיימה לקבלה תדיר. מה זה לקבלה? ממול, עומד ממול. אם זה לקבל, זה לקבלה. בסדר? אתה רואה, זה כבר העברית פה לא שווה.
הרב אומר להתעלם?
ודאי שאני אומר להתעלם. לפחות לקרוא, לפחות שיתרגם נכון. מה אני אעשה? כן? בסדר. לא, אני לא רוצה לרדת את זה. הוא עשה מאמץ בכל זאת וזה, אבל לפעמים זה. טוב, ולעולם העליון אינו נותן אלא כפי שהוא עומד. אם הוא עומד בהערת פנים מלמטה, אז כך מראים לו מלמעלה. הוא עומד בעצבות, נותנים לו דין זה כנגדו. כאין זה, עבדו את השם בשמחה, כי שמחת האדם מושרת אליו, שמחה אחרת עליונה. כך גם עולם התחתון הזה, כמו שמתעורר, כך הוא מושך מלמעלה וכו'. כל השאר זה בסדר התרגום. טוב. עכשיו אומר, זה כעניין הקרובים. מה זה הקרובים? במקדש היו קרובים. הקרובים היו לא סטטים. לפעמים הקרובים היו מסתכלים אחד על השני, לפעמים לא מסתכלים אחד על השני. הכל לפי מצב ההתנהגות של בני אדם בעולם. אם בני אדם התנהגו כראוי, הקרובים היו מעורים זה בזה באהבה. ואם לא, הם היו מפנים את פניהם זה מזה.
בני ישראל.
מה?
בני ישראל.
בני ישראל, הם לא בני אדם בני ישראל.
לא, כאילו... כן. השתקפו של מעשה בני ישראל,
לא של כל העולם. אני לא אמרתי של כל העולם, אמרתי של בני אדם. אוקיי. בסדר? אבל אני חושב שהיהודים הם גם בני אדם. כן, בבקשה.
אני חושב
מה?
מה פתאום
הוא מדבר על שמחה ועצבות? כאילו, זה אולי, זה... אז עכשיו דיברנו על הפעולה
של המצוות,
ואומרים
לא בשמחה,
אנחנו רק
בשמחה
בדברים
לא בסדר,
ולהיות עצוב
על
איזה
שום
סדרים
בסדר, מצוות
הם נקראים. אתה שואל, מה פתאום הזוהר, במקום לדבר על מצוות ועבירות, פתאום עבר לשמחה ועצבות? אמר האריזל, שכל מה שהוא זכה בהשגות רוחניות, הוא זכה לזה בגלל שקיים מצוות בשמחה. אז כנראה שמצווה שהיא לא בשמחה, זה לא ממש מצווה. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.
זה מה שעכשיו
אומר, אז זה פה כאילו צד יותר פנימי של המצוות. נכון, נראה.
השאלה, נגיד, עצבות והשמחה פה, אדם יכול להגיע, השאלה אם להציב את
ה... להיות עצוב זה רע, להיות שמח זה טוב.
אבל המטרה היא להיות שמח,
המטרה
היא לעשות מצוות,
ושמחה
זה תוצר
לבית. הזוהר אומר, שמחה זה השכינה.
זאת אומרת שהמטרה היא להיות שמח, המצוות הם...
מוכרחים להיות שמח. כן?
זה
חידוש,
אדם
שמציב
את המטרה הזאת, הוא יכול לעשות
שם. אנשים, מה, זה מה שאתה אומר, לי זה חידוש מה שאתה אומר, שמטרת האדם זה לקיים מצוות, איפה זה כתוב? המצוות זה אמצעי, זה כלי. דרך הכלי הזה אתה מגיע לדביקות, לשמחה, לעוד הרבה דברים.
זה לא? למה זה, אבל אנחנו לא באים,
מה?
זה של העמל. זאת אומרת שזה לא המקום לשמחה ולנחת רוח.
שמחה זה גם עמל. אתה חושב שזה פשוט להגיע לשמחה. שמחה זה יכול להיות בלוף. אדם רוצה להיות שמח. אז מה הוא עושה? חבר'ה, עכשיו שמחים. מוציאים בקבוק משקה, ועכשיו כולנו שמחים. אז ככה זה עובד. שמחה זה פרי של עבודה גדולה.
הגאון מבינה כותב שזה
המצווה
הכי קשה.
כן, טוב. אז זה שהגאון מבינה כותב שזה המצווה הכי קשה, אומר לא סתם, הוא אומר, המצווה להיות שמח 8 ימים בסוכות, זו המצווה הקשה ביותר בתורה. ומכאן ראיה למוצאו הליטאי.
אבל זה דווקא סתר, מה
סתר מה שהם אומרים? מה?
משקה זה לא באמת יותר שמחה.
משקה זה לא יוצר שמחה. אבל אם כבר אתה שמח, אז המשקה מוסיף שמחה. זה הסיבה שבפורים. עכשיו, בפורים משתמשים הרבה ביין, נכון? שותים יין בפורים. נשאלת השאלה, מה, מתחילים בטריקים? לא, מתחילים בשמחה. אנחנו שמחים שעם ישראל ניצל מן הגזרה האיומה של המן. ומתוך כך גם שותים קצת. אז נתחיל מהשמחה.
כן? אז איך הרב יסגר ויין ישמח לבב אנוש?
ויין ישמח לבב אנוש, נכון? מה הבעיה? זה האמת?
כן, אתה
אומר
את זה כאילו
בתחד
המשמח, זה
רק
תוספת אחרי
זה. בוודאי. עיקר השמחה היא השמחה לעצם ההצלה. מה, לא היית שמח בפורים? גם בלי יין. אתה שמח. כן, בוודאי. כשקראנו במגילה שאנחנו ניצלנו מהשמדה, זה שמחה גדולה. כן? טוב. פרק ח'. עכשיו אנחנו נכנסים פה לסוגיה ארוכה קצת. סוגיית הקרובים. סוגיית הקרובים אצל רבי חיים מוולוז'ין יש לה השלכות מרחיקות לכת. הדברים שאנחנו נלמד הם השיטה שלו, אני רק מיד מוסיף שיש שיטות אחרות. אנחנו מתוך כך גם, אנחנו נלמד את שתי השיטות העיקריות, רבי חיים מוולוז'ין והחתם סופר, ונראה מתי שייך זה ומתי שייך זה. הנה, רבותינו זיכרונם לברכה אמרו בעניין הקרובים. כיצד הן עומדים? רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פניהם היא של אחיו, ואחד אמר פניהם לבית. האמת היא, איפה כתוב פניהם היא של אחיו? בפרשת תרומה. כן, כתוב שהקרובים יהיו על הכפורת ופניהם היא של אחיו. אז אחד אומר כן, אז הקרובים עמדו היא של אחיו. אבל בספר מלכים כתוב שכששלמה עשה את הקרובים, הוא העמיד אותם, ופניהם לבית. אז לכן האמורה שלי אומר, לא, הם עמדו עם פניהם לבית. שואל התלמוד, אולמן דאמר פניהם משל אחיו, הכתיב ופניהם לבית. הרי יש לך פסוק שסותר את זה. לא קשיא, אין זה קשה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, ואין רש"י. זאת אומרת שכשישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים עומדים באופן שפניהם היא של אחיו, כשלא, אז פניהם לבית. ולמן דאמר, פניהם לבית, הקטי ופניהם היא של אחיו. איך תסביר? דמצד עדי יצדודי. כלומר, היו קצת באלכסון. רוצה לומר, קצת לבית וקצת זה לזה, ועין רשי זל. עכשיו שימו לב, השני, למה הוא לא תירץ כמו הראשון? כאן כשעושים רצון של מקום, כאן כשלא עושים רצון של מקום. מובן את השאלה שלי? התשובה היא, שברור שכשהעמידו את הקרובים לכתחילה, שלמה לא יכול היה להעמיד אותם לכתחילה מתוך הנחה שאינם עושים רצונו של מקום. כלומר, מי שאומר לכתחילה פניהם של אחי, מבין שפניהם לבית זה בדיעבד. אבל אם אתה אומר שתמיד זה צריך להיות פניהם לבית, אז אתה מלכתחילה מעמיד באופן שאינם עושים רצונו של מקום, לכן הוא מוכרח לתת תשובה אחרת, הצדודי הצדודי. זאת אומרת, למצד ידי הצדודי, זאת אומרת שהם היו תמיד באופן קבוע קצת מלוכסנים. רוצה לומר קצת לבית, קצת זה לזה, ואין רשי זל, והא, לירקה לתירוצה כדלעיל. כאן אי אפשר לתארץ כמו למעלה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום כמה שלו. דכיוון שעיקר עשיית הקרובים פניהם לבית, לא היה להם, כלומר לאלה שבנו את המקדש, לעשותו לסימן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. וכן כתבו התוספות שם, דיבור המתחיל דמצד לדי, דמסתמה העמידו מתחילה לפי מה שהיו עושים רצונו של מקום. בסדר? ולכאורה, הקטה תיקשה, עדיין נשאר קשה. למה העמידו מתחילה קרובי שלמה פניהם מצדדים ולא איש אל אחיו ממש?
זה
היפך,
אולי אפשר לראות שזה עובד. החלקים הם לא אחד מול השני.
לא.
הגיע הזמן לחנוך.
לא, לפי השיטה השנייה הם בכלל לא הסתובבו.
קבועים.
הם היו קבועים באלכסון.
זה, אבל השיטה שהם מסתובבים.
השיטה שהם מסתובבים זה השיטה של החכם הראשון. החכם הראשון הוא סובר שמלכתחילה העמידו אותם פניהם איש אל אחיו.
אז אני אומר, הם צריכים
להעמיד
אותם אחד בנגד
לכיוון
השני.
ואז בחנוכת הבית פתאום היו רואים...
גם ככה זה הקורה, שלא עושים
רצונו של
מקום,
לא, יכול להיות שזה מה שעשו גם באמת, לפי השיטה הראשונה. יכול שרצו להראות את הפלא, אז העמידו אותם פניהם אל הבית, רק ככה התחילו את חנוכת המשכן, פתאום כולם ראו, משהו כזה. כן, יכול להיות.
כמו בסרטים הבדיוני.
כמו בסרטים של מדע בדיוני. כן, זה יכול להיות. כן, יכול. רעיון יפה. אגב, אפשר לסדר... אל תגלו לאף אחד, אבל מערכות של גלגלי שיניים. כן? שכשהאחד מסתובב, השני גם כן מסתובב. אבל לא יפה לדבר. טוב. והעניין הוא, עכשיו, זה רק אני רוצה להזכיר שיש פה שתי מערכות קרובים, כן? יש מערכת הקרובים שהייתה על הכפורת, שנעשתה במשכן, ושם באמת הקרובים היו פני משל אחיו. הוויכוח הוא לא על הקרובים האלה, הוויכוח הוא על הקרובים שעל הרצפה. כן, הרי מלבד שני הקרובים מזהב, שהיו מסתכלים אחד על השני, שלמה עשה עוד קרובים, מעץ, והעץ מצופה זהב, ובגודל אדיר, זאת אומרת, מהרצפה עד התקרה של קודש הקודשים, ועל הקרובים השניים האלה, יש כאן הוויכוח, אם הם היו פניהם משל אחיו, או מצד ידי הצדוד. בסדר?
היה כתוב בימי... תינוק ותינוקת, לא?
מה, תינוק ותינוק, כן, נכון.
אז פה כתוב אחיו.
נכון.
לא מסתדר. אחיו היה צריך
להיות אחותו. אתה אומר, אם זה תינוק ותינוקת, זה צריך להיות פני איש אל אחותו. נכון. אז זה לא כתוב פני מי של אחיו. כי קרוב זה זכר. גם הקרוב שהיה בדמות נקבה,
קרובה.
לא אומרים קרובה, אומרים קרוב. נכון? היה להם ראש כזה.
כן, אבל השקיע זה תינוק ותינוקת. מה מעביר אותי לקרובים פיזית של סלט? תינוק ותינוקת כתוב.
כן, אבל המילה כרוב היא זכר. המילה כרוב היא זכר, לשניהם. לכן היא של אחיו. זה הכל. זה עניין של עברית. אני אומר באלגנטיות. טוב. נכון. אתה אומר ככה, כשיש אגדה בחזל שכשנכנסו האויבים להיכל, ראו כרובים מעורים זה בזה. על איזה כרובים מדובר? ברור שמדובר לא על הכרובים שהיו על ארון הברית. כי ארון כבר היה גנוז, מימי יושיהו. לא, בית ראשון. בבית ראשון, יושיהו כבר גנז את הכרובים, משהו כמו 20 שנה לפני החורבן. אז על איזה כרובים מדובר? על הכרובים האחרים, שהיו מונחים על הארץ ונשארו בקודש הקודשים. בסדר? בכלל יש מה שכתוב כאן כמער איש ולויות, שזה הכוונה שהם היו מעורים זה בזה, במקום המחובקים באהבה, זה נאמר בספר המלכים על הקרובים שהיו מצוירים על הקירות. כלומר היו לפי זה ארבעה סוגי קרובים. יש הקרובים שעל הכפורת, ויש הקרובים המונחים על הארץ, שזה שני האלה שמעניינים אותנו כאן, ויש הקרובים שעל הקירות שמוזכרים בספר מלכים, ויש הקרובים שעל הפרוכת, שבכלל לא דיברנו עליהם עד עכשיו. אתה יודע? אם כן, יש לנו ארבעה סוגי קרובים. אוקיי. מכאן אולי קרוב אדום, קרוב לבן, גוש קטיף ורגיל. והעניין הוא, כמו שאמרו בפרק כיצד מברכים, זה במסכת, באיזה מסכת זה כיצד מברכים? ברכות, כמובן. דף למד עמוד ב', תנו רבנן. כן, אנחנו נכנסים לסוגיה של מה זה עושים רצונו של מקום או לא עושים רצונו של מקום. ואספת דגניך וכולי. אז שם הגמרא שואלת, מה תלמוד לומר? כלומר, בשביל מה צריך לכתוב ואספת דגניך? היי כתוב כך, אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, כלומר, אם תהיו בסדר, ונתתי מטר ארציכם, בעיתו, יורה ומלקוש, נו, אז מה יקרה? ברור שאם הגשם יורד בעיתו, אז יש תבועה. הגשם לא יורד, התבועה מתקלקלת. אז אם כתוב, ודתתי אם את ארציכם בעיתו ירום על קוש, הדבר המתבקש, מה תעשה? אדם שיש לו חיטה בשדה, מה הוא הולך לעשות? הולך ואוסף את החיטה. נכון? קוצר. ואספת דגניך, זה מובן מאליו, זה טריוויאלי, בנאלי, בשביל מה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה? ברור שאם יש לי חיטה בשדה, אני קוצר את החיטה מהשדה.
אני מגזר לך אותה.
אתה אומר, לא רק, אתה אומר, זה חידוש יפה. ואספת אתה ולא אויביך. כלומר, למרות, כלומר, כי הרי החיטה גדלה, לך תדע, אולי מישהו ייקח לך את זה. אז הברכה היא שגם אתה תאסוף את הדגה. זה הפירוש האחד, שלך. פירוש יפה. נכון? טוב, האמת היא שזה לא שלך, אבל זה פירוש יפה. תראה, בפרשת כי תבוא, רואים שמה שאחת הכללות זה שיש לך תבועה, באים האויבים לוקחים לך אותה. אבל רואים שהגמרא, לפחות במסכת ברכות, לא חשבה על התירוץ הזה, כי היא שואלת למה בכלל צריך לכתוב את זה. כאילו זה מובן מאליו, שאם ירד הגשם והתבועה גדלה, שתלך ותאסוף. אלא שכנראה היה מקום לחשוב, שאם אני כזה בסדר, שהקדוש ברוך הוא מוריד בשבילי את הגשם, אז הוא גם יביא לי את הלחמניות לשולחן. אני אפילו לא אצטרך לאסוף את הדגה. אני אשב בבית, אלמד תורה בכיף. וכיוון שאני הייתי בסדר, הנה פתאום הלחמניה הגיעה. אז אומרים לא. אתה צריך, למרות שהקדוש ברוך הוא נתן לך ברכה, אתה צריך להיות שותף באיזושהי צורה. מה? זה ההשתדלות שלך. ההשתדלות זה שאתה תלך, תקצור, ותעשה מזה לחם. לפי שנאמר, ולמה הייתי חושב שלא צריך ללכת לדגן? לפי שנאמר, ביהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. יכול דברים ככתבן? מה, אז באמת, אני כל הזמן אלמד רק תורה? תלמוד לומר, ואספת דגניך. הנהג בהן מנהג דרך ארץ סברי רבי ישמעאל. כלומר, רבי ישמעאל אומר שמה שאמרו לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אין הכוונה שאתה כל הזמן לומד, אלא הכוונה שאתה רוב הזמן לומד. שאתה כל הזמן עסוק בזה, אתה הוגה בזה. אבל לא שאתה לא עוסק בפרנסתך, או שאתה לא עושה דברים אחרים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וכולי, מה זה וכולי? וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה, וזורע בשעת הרוח, כלומר כל העבודות החקלאיות שהן דורשות הרבה מאוד זמן. תורה מתה עליה. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר יקריכם וקורמכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי עצמן, שנאמר, ואספת דגניך. שם ההמשך של הגמרא, ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם, שנאמר, ועבדת את אויביך. כן, מה אתה אומר? נכון, יש פה, נכון, זה תמוה מאוד מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. איך הוא אומר ואספת לגניך? זה כשאינם עושים רצונו של מקום. כל אחד שקורא את שמה יודע, כתוב, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שזה בדיוק עושה רצונו של מקום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז זה עושים רצונו של מקום. על המאמר רבי שמעון בר יוחאי לא קרא את שמה? התשובה היא שכן, באמת הוא לא קרא את שמה. כן, כתוב בדבר. מה?
לרמה שלו הוא לא צריך.
כן, אבל בגלל זה אתה אומר שהוא שכח את הפסוק. כן, לא סביר, נכון? תמוה מאוד מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. השאלה הזאת שואל אותה רבי חיים מוולוז'ין בעצמו. ולכאורה תמוה. דמוקי, כמו שהוא מעמיד, לקרא דווהסבת, שימו לב לטעות פה הנוראה בדפוס, לקרוא דווהסבת, לקרא, הפסוק. כן? מהדורה עם בעיות. אבל זה טוב, זה ככה שומר על המתח הלימודי שלנו. ולכאורה תמוה, דמוקי לקרד ואספת לגניך, כשאין עושים רצונו של מקום, ועל אל מיני כתיב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, וגומר, לאהבה וגומר, ולעובדו בכל לבבכם וגומר, ועלה כאמר, על זה נאמר, צריך להיות מפיק בהה של ועלה, כאמר, ואספת לגניך. איך זה יכול להיות? תמוה מאוד, נכון? עד כאן הקושיה. ההמשך בפעם הבאה.